קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, חזרנו עם פרק נוסף, והפעם אנחנו פותחים סאגה קטנה שנקראת האקדמיה לשייט של דרך הים. זה משהו שקורה ברקע בשנים האחרונות, קורסים מתקדמים לסקיפרים. אתם יודעים, מישהו מסיים קורס סקיפרים, הדבר הבא שהוא מחפש זה רישיון נוסף, אז רישיון סקיפר זה משית 30, דיברנו עליו באחד הפרקים האחרונים, ואחר כך אנשים מחפשים לעשות כל מיני רישיונות מתקדמים. ואיכשהו מסתבר שאנשים עושים את הרישיונות האלה כי פשוט הם לא יודעים לאן עוד יש להתפתח, ויש המון לאן להתפתח, ודווקא להעמיק בדברים שאנחנו כאילו יודעים כי עברנו קורס סקיפרים, אבל לעשות אותם באמת באופן יותר מקצועי ויותר עמוק. ואנחנו מדברים על סדרה שלמה של קורסים, מתחזוקת כלי שיט ועד הפלגה במה שנקרא רוחות גביות או מלאות, ספיניקר, ג'יניקר, כל מיני דברים ש... או שלא לומדים בקורס סקיפרים, או שנוגעים בהם בקטנה. אחד הדברים שנוגעים בהם בקטנה זה מטאורולוגיה, כי איפשהו שם בתחילת לימודי הימאות מדברים על מטאורולוגיה, ואומרים חזית חמה, ואומרים חזית קרה, ואומרים שקע, ואומרים מפיק ים סוף, ואומרים קצת בורה ומלטמי ועוד כל מיני כאלה מילים, וזוכרים שערות ושמות שלהם באיזו שיטה שהיא כמעט של שינון ופחות של הבנה. במסגרת האקדמיה לשייט יש מיני קורס של 3 מפגשים עם דודי פרוינד, שהוא האורח שלנו היום. אלן דודי.
היי, מה העניינים?
וואי, מעולה. אכלנו סמבוסק קודם באבולאפי, הוא עדיין מדבר אליי מהבטן.
כן.
ואתה בעצם מדריך את קורס המטאורולוגיה במסגרת האקדמיה לשייט. אמרנו, הכשרות שייט מתקדמות לסקיפרים. במסגרת עיסוקיך כאן בדרך הים, שזה רק חלק מעיסוקיך הרבים, אתה גם מדריך שייט, אתה גם מדריך מעשי, מה שנקרא האימון המעשי המסכם של סוף קורס סקיפרים, גם עושה את קורס מטאורולוגיה שעליו מדבר היום, וסקיפר במפרשים.
סקיפר במפרשים.
הפרויקט החברתי שלנו.
כן, בהחלט. בים.
מאז ומעולם.
האמת היא, מאז ומעולם.
ממתי?
תראה, את הגל הראשון שלי תפסתי בגיל 5 לתחושתי, עוד שהיינו על הגלשני קלקר עם הסימנים על הבטן.
על הבוגי.
כן, לא בוגי, מהקלקר.
ממש מקלקר.
פעם, הקלקר אלה של... אם לא היית שם חולצה, בארוחת צהריים אצל הסבתא היה שורף כאילו.
שפשפת בצלעות.
כן, ואז איפשהו בכיתה ו' נכנסתי הביתה עם גלשן גלים, שאלו אותי מה נסגר, אמרתי, מה זאת אומרת, זה הגלשן שלי?
זה רק אני.
זה ברור, כן. ואז איפשהו בכיתה ח' מהצופים לקחו אותנו לפעילות של תג ים, נשארתי בצופי ים, כאילו...
מה זה תג ים אבל?
בצופים עושים טאג יער, טאג זה, כל מיני תגים שאתה אוסף, אז לקחו אותנו לפעילות של טאג ים, בצופי ים.
צופי ים תל אביב.
תל אביב, בירקון, ותוך כדי שאני חותר, אני אומר לעצמי, וואו, ממש כיף לי.
חותר על
קרבל,
סנונית.
חותר על קרבל, ואני אומר, וואו, ממש כיף לי.
זה טוב המדיום הזה. ושם זה, שם זה נתפק, כאילו שם...
שם נסגר העסק, באתי למדריך שלי, אמרתי לו, תשמע, אתה מאוד נחמד והכל, אבל זה נראה לי יותר מגניב.
הניבות וזה, זה גם נחמד, אבל אני יותר בקטע של ים.
כן.
בצופי ים יש הניבות. יש לזה מדהים וזה, זה פחות...
אולי היום הם יותר מחוברים לצופים. זאת אומרת, יש בטקסים וכאלה לובשים כחול לבן. זה הקטע. זה כאילו חקי לייט, בסוף שאתה מפליג... אתה לא באמת צריך איתך חקי, צריך בגדיה, כאילו אתה בגד נגד שפריצים, זה פחות עובד בים. וזהו, ומכיתה איפשהו מאמצע חט כזה, אני מפליג בעצם.
וואו.
כן.
אי אלו שנים. אז בעצם ביקשתי ממך לבוא לפה, אנחנו נדבר בין היתר על הקורס מטאורולוגיה באקדמיה לשייט.
כן.
אבל... ככל שנדבר על דברים שקשורים באקדמיה, אנחנו נעשה את זה דרך סיפורים.
יאללה.
ולא דרך לספר על, אלא לספר את.
ברור.
וביקשתי ממך לחשוב על פעם אחת, אי פעם, שבה המטאורולוגיה הייתה גורם משפיע בהפלגות שלך, והרי בינינו, המטאורולוגיה היא גורם משפיע בכל הפלגה.
בהחלט. לפי דעתי, כאילו כשאומרים הברומטר בקטע של מטאורולוגיה, אז בהחלט, המזג אוויר מאוד משפיע על הברומטר הפנימי שלנו בתחושה, כאילו אם כיף לנו, אם קשה לנו, אם לחוץ לנו, זה מאוד הברומטר. דווקא כשהוא יורד, הלחץ אצלנו עולה, וכשהברומטר עולה, לרוב הלחץ אצלנו יורד.
הברומטר הוא מד הלחץ האטמוספרי בעצם, כן, שאמור כן. להימצא על כל סירה. היום בסירות המודרניות, אנשים לוקחים תחזית מכל מיני מקומות אחרים, וגם על זה נדבר. כן. אז איפה מתחיל הסיפור שלך?
הסיפור שלי מתחיל משהו כמו, אני ניסיתי לעשות איזה סיכרון כרונולוגי, בגדול הסיפור מתחיל בזה שאשתי איפשהו בחודש השישי.
עם הילד, ילדה
הראשון. עם הילד הראשון, הבכור. זאת אומרת, זה לוקח אותנו משהו כמו 16 שנה אחורה. 16-15 שנה אחורה. אני עבדתי בדרך הים כבר קרוב לשנתיים בערך. כאילו הייתי מדריך צעיר, מה שנקרא. ובאו ואמרו לי, כאילו, הדליברי הראשון שלי... הרי סירה מחכה לי בצרפת, בגרוסן, ותביא אותה לארץ.
איפה זה גרוסן בצרפת?
גרוסן זה במפרץ ליון, ליד ניס כזה, פחות או יותר.
על הים התיכון.
על הים התיכון, כן. היציאה מהים התיכון עד להרצליה.
ודליברי זה באמת כשמביאים סירה ממקום למקום. כן. בדרך כלל סירה חדשה, נכון. או סירה שחדשה בבעלים שלה.
כשהפעם הקטע היה שהדליברי עצמו הוא כאילו עם אותו צוות, עושים את כל הלג, את כל הדרך. והייתה איזושהי שאיפה שזה יהיה מהיר יחסית, כאילו שזה לא פחות, נראה לי, פחות עצירות. כאילו...
יוצאים כדי להגיע.
היה פה מסיבה על המזח, כרגיל, המסיבות המפורסמות על המזח, ורצו את הסירה שתגיע לפני המסיבה, להציג אותה, וזה, כאילו, זו הייתה הציפייה. הגעתי שבוע לפני, התחלתי לארגן את הסירה, היא סירה חדשה, צריך לבדוק שהכל סבבה, זאת אומרת שאם יש ריג'קטים וכדומה, אז איפה שמורידים את הסירה, צ'יק צ'ק מתקנים את זה, שלא במצב שזה נגרר אחורה.
שאתה מגלה את זה בקריטים.
כן, אז אתה מגיע, אתה משפריץ על האצ'ים, רואה שנזילות, מניע את המנוע, עושה סיטרייל, מרים את המפרסים, עושה קצת סיבובים, מהפכים. אז בדקתי את הכישורי סינגל הנדד שלי, כי הצוות עוד לא הגיע.
הסיטרייל של הסירה לבד.
אתה בא, נכנס לסירה ויוצא לים, מפליג. קודם כל הסתכלתי, ראיתי שיש עוד אנשים שעושים את זה, אז אמרתי, טוב, אז גם... הגיוני, סבבה. זה לא היה קשה או משהו, אבל זה פשוט היה כזה קטע, פתאום להיות אשכרה לבד על הסירה, לגשת לתחנה דלק, כל המניאברות האלה. זהו, אחרי גמר בדיקת הסירה, הגיע הצוות, נסענו, הצטיידנו, ובעצם היינו מוכנים לצאת למסע. אוקיי, עכשיו, כמובן שאתה מקבל סירה חדשה, אין עליה מדבקות, אין עליה מספרים, אין שום דבר, אז צריך להביא את המדבקות מהארץ, באתי עם כל המדבקות מגולגלות יפה, ובא להדביק. והשם של הספינה הוא בני מטרו.
בני מטרו.
בני מטרו.
בני מטרו זו דמות.
כן, זו דמות, זו דמות, זו אושייה, אושייה.
אושייה, אושיית שייט בישראל, או אושיית חיל הים ידועה. מה שאני יודע עליו, ולא הייתי בחיל הים, זה שהוא היה מטאורולוג הראשי כן. של חיל הים לתקופה די משמעותית. הוא היה איש גדול מאוד, שלא לומר שמן,
כן.
מצחיק מאוד,
מאוד,
שהחזיק רשימה של הקצינים האהובים פחות בחיל הים על אחורי הדלת במשרד שלו, ושהוא היה נותן עוד כל מיני הכשרות מטאורולוגיות ותחזיות לכל מיני ימאים, כחלק מחוץ לתפקיד, ככה, מחוץ כן. לשעות העבודה.
כן, אני פגשתי אותו פעם ראשונה בתור חניך בצוף הים. זאת אומרת, הייתי בכיתה י'.
מה, הוא בא ללמד מטאורולוגיה?
הוא בא לעשות הרצאת מטאורולוגיה. בכיתה י' בצוף הים, בזמנו שאני הייתי, היו עושים רישיון משיט, והיו עושים מבחנים תיאורטיים, ואת המעשי, בעצם הפרקטיקה של ההדרכה, בגמר ה-י"ב, היית מקבל את האישור של המעשי, אם היית מדריך, וככה היו מקבלים את הרישיון משית. אני לא עשיתי את זה, ככה. בוא נגיד שאז הלימודים, הייתי עוד במגמה סולארית בתקופה ההיא, הייתי פחות בקטע.
אבל ראית אותו בהרצאה?
כן, כן, לא, מביאים אותו להרצאה, כמובן, אבל...
בני מטרו המנוח, יש לומר, הוא נפטר.
בדרך כלל סירות זה נראה לי על שם של אנשים שהלכו, או שאתה רוצה שהלכו, אבל... אבל בגדול, כן.
ככה קוראים לסירה.
ככה קוראים לסירה.
אז זה כבר סיפור טוב על מטאורולוגיה, בני מטרו מעורב בו.
בני מטרו היה מעורב בכל המסע הזה, חבל על הזמן.
וגם המטאורולוגיה, כפי שתכף נבין. כן, אז אתה מניח כן. את המדבקות על הסירה.
מניח את המדבקות על הסירה, ומוכן לצאת. חשוב להגיד שבאותה תקופה, זאת אומרת, לא היה בכל כיס טלפון חכם, שאתה יכול להיכנס רגע ולקחת תחזית, זה אשכרה ללכת לאינטרנט קפה, ואתה צריך חבר טלפוני, אתה חייב להיות קרוב לאזור קליטה, זאת אומרת, כאילו כל הפונקציונליות של היום, של הנגישות,
ווינדי, אפליקציות...
לא קיים, לא, כאילו קיים, אבל בלייט, לפי דעתי, אז המתקדם היה פסג' ווידר, שזה כאילו היום קצת ארכאי משהו, לפי דעתי הרבה זמן הם לא התקנו את האתר, הוא עוד עובד, אבל אין שם איזה משהו...
הוא לא נראה חדש.
הוא לא נראה חדש, לא. ואז מוכנים לצאת לדרך בעצם.
ומה, זה כזה תקופה של... טוב, עדיין יש תחזיות במרינה,
יש תחזיות במרינה, יש כן אתרים, אבל שוב, אינטרנט קפה, ולצורך העניין, גם הזמני עדכון, זאת אומרת, הכל הוא...
של פעם.
יותר בדיוק, יותר מרווחים, והסיכוי לדייק גם את התחזית וגם את ההפלגה בעקבות זה... הולך ויורץ, זאת אומרת, אתה...
כבר אפשר לתאר לאן הולך הסיפור הזה, נכון?
נראה לי, אני לא יודע, אולי.
אני לא יודע, רגע. ככלל, אנחנו יודעים על מטאורולוגיה כימאים, כסקיפרים, שהשלושה ימים הראשונים, אתה יכול לתכנן מסע על השלושה ימים הראשונים שלו, אחר כך תצטרך להתעדכן.
כן.
מה האמצעים שלך להתעדכן במהלך הדרך?
טלפון...
זאת אומרת, אתה בוחר את תאריך היציאה שלך, או את מועד עיתוי היציאה, ואחר כך...
כן, בגדול הלג היה משהו כמו המרחקים, זה בין חוף לחוף, סדר גודל של שלושה ימים, שלושה, ארבעה ימים בין חוף לחוף, זה כאילו מלא חציות קטנות, צרפת, סרדיניה, סרדיניה, יוון, כאילו שבדרך עוברים במסינה, כאילו סרדיניה, דוך, מסינה, יוון, פטרס, בתעלה של הקורינטוס, ואז רצים את כל הים האיגאי, שם סך הכל יש קליטה, אז אין בעיה. ומהים האיגאי לכיוון, כן, לכיוון רודוס, ומרודוס עשינו תדוך בערך, בעצם כבר לארץ, שוב, הייתה שאיפה כזאת של זה, ואז קולג, זה בערך שלושה, ארבעה ימים, סדר גודל. כל המסע היה 16 יום, אם אני זוכר נכון. 1,500...
ובאיזה עונה של השנה זה קורה?
אנחנו באפריל-מאי, עונת מעבר.
תמיד טוב לתחזית מזג אוויר.
סך הכל התחזית מאוד מדויקת בעונת מעבר.
אוקיי, אז אתה בוחר לך לעצמך בטח איזה מועד מושלם ליציאה. או שזה הכי הכי מהר, יוצאים...
לא, היינו נערכנו, הכל היה נראה, באמת, סך הכל, הכל מבחינת התחזית היה בסדר. גם צריך לזכור שאנחנו באזור, ברצועה עולמית כזאת, שהרכיב העיקרי אצלנו הוא רכיב מערבי. זאת אומרת, בגדול, כל הדרך זה...
הרוח בגב?
כן, מתגלצ'ים.
אוקיי.
בהחלט, בהחלט.
אז יוצאים ללג הראשון.
יוצאים ללג הראשון.
הצוות מכיל אנשים מנוסים, יש...
הצוות מורכב מסקיפרים ותיקים יותר, קצת פחות, תלמידים, זאת אומרת, זה צוות מעורב...
הטרוגני.
הטרוגני, בדיוק. יש שם הכל מהכל. הולכים לסופר הצרפתי. מתמלאים בכל טוב, נקניקים, יין, גבינות, כל הדברים הטובים, באמת. ואפשר לצאת לדרך, האמת היא שהתחלנו את הדרך ככה, קצת בשייט חופי, קצת גרדנו את החוף בשביל להתרגל, להתאקלם, לראות שהכל סבבה. הרכיב הוא מערבי, אז גם קרוב לחוף סך הכל...
לא מסוכן.
לא מסוכן, לא, גם גלים, כאילו אין גלים, וזה נעים. מפליגים, מפליגים, וככה כמה שעות. אחרי שהתאקלמנו והבנו אחד את השני, קצת צמצמנו, תרגלנו את הדברים, ויצאנו לדרך. התחיל הלילה. ואני זוכר שהתחיל הלילה, ופתאום השמיים מתחילים להתכסות בעננים, ונוצרה מעלינו פשוט חזית, חזית סטטית. ענני קומולוס נימבוס כאלה, סופת ברקים, רעמים. כשמדבר על ברקים זה אשכרה ברקים, לא סופת ברק.
שזה מה שאנחנו חווים בדרך כלל בארץ.
כן, זאת אומרת, מה שקורה, יש אוויר שיורד מהאלפים, הוא פוגש את האוויר על הים, ונוצרת שם חזית. זאת אומרת, זה מפגש של שני גושי אוויר. לפני המסע, דנדד אומר לי, תזכור, כשאתה יוצא מצרפת, יש איזו רצועה שזה קצת סוער, אבל אחרי זה זה נרגע. עכשיו, הקצת סוער, לא.
לא סופת ברקים.
לא סופת ברקים, לא ככה, לא בקצב הזה. ובברקים כמו בברקים, פשוט קיבינו הכל. קיביתי מנוע, קיביתי הכל. ניתקתי מצברים, ניתקתי את הדברים. נכנסנו כולנו פנימה, הגה באמצע, מה שנקרא סוג של run before כזה. ואני מדי פעם הוצאתי את הראש להציץ, לראות שאין כלי שייט בסביבה. ומדי פעם ברקים כאילו בטווחים של 15, 20, 30, מתפוצצים לידינו כזה, נוגעים במים. מאוד יפה. אבל גם מאוד מלחיץ.
בקטעים האלה מחביאים מכשירים אלקטרונים בתוך התנור, כל מיני כאלה, נכון?
קודם, אני לא היה את המכשירים האלקטרונים בשביל שנדע מה לעשות איתם.
בתחום.
הם לא היו בדאגה בכלל.
עוד לא ידעו שטלפון שנופל למים זורקים לאורז, כאלה. אוקיי.
זאת הנוקיות של פעם, זה הטלפון, כן? וזהו, והאמת, כמו שזה הגיע, ככה זה נגמר. זאת אומרת, בלגן, 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 טק, נעלם. החילוף הזה בין יש לאין, זה היה עניין של דקות.
וואו.
מטורף, זה כאילו, הקיצוניות הייתה לא נורמלית, ובאותה שנייה שאין, גם פתאום כל השמיים בהירים, כוכבים, זאת אומרת, אני באמת זוכר את הלא רואים כלום, ופתאום רואים הכל.
וואו.
זה היה מטורף. וזהו, ואז זו הייתה, לצורך העניין, כאילו, שערה הראשונה,
שנתקלנו
בדרך. והפלגנו לכיוון סרדיניה. בדרך, אני זוכר, היה לנו יום אחד מרשים מאוד, זאת אומרת, אנחנו עברנו את הלילה, ומתחילה הזריחה. אנחנו באמצע הדרך, בין צרפת לסרדיניה, ומתחיל להגיע סואל מדרום. סואל... כמו בסרטים, כאילו, בספרים, לא יודע איך להגדיל, סואל מסודר, אבל ענק. כאילו, באשכרה ענק, שעולים...
סירה אולי יורדת.
אבל מדהים, מדהים, מאוד נעים, אתה לא מרגיש את זה, אתה רק אומר לעצמך מה הולך שם. קשה לסמוך על ה-VHF, על ההודעות מטאורולוגיה, זה בדרך כלל...
ואתם מאזינים, זאת אומרת...
אתה מאזין, אבל... קשה באמת לעקוב. אתה אומר, אוקיי, מעניין, לפחות זה סואל. השאלה אם זה יגיע אליי הדבר הזה, או שזה יישאר מספיק רחוק. וכמו שזה הגיע, ככה לאט לאט הוא ירד, אז אמרנו, אוקיי, דעיכה, סבבה. והגענו לסרדיניה. ושם עצרנו לכמה שעות, תדלקנו, קשרנו את הסירה, מסעדה, ויצאנו לדרך.
ממש חמים על להפליג.
כן, כאילו, כן ולא.
אתה מנסה להגיד לי שלא לקחתם את החזית בזמן הזה?
לא, לקחנו את החזית, דיברנו כמובן, כאשר שוב, הלגה באו לכיוון סטרומבולי, לכיוון סלינה, לאימא היולים. כשהתוכנית היא לעבור בלילה, לראות את סטרומבולי, לראות את ההתפרצויות, ההרגש כמובן, ומשם להיכנס לבולקנו, לעשות איזו עצירה, ולהמשיך, מעבר מסינה. בסדר, שזה...
המיצרים שבקצה המגף.
כן. שזה כאילו הקטע הבא.
אוקיי.
האמת שהיא שהלג לכיוון הסטרומבולי סלין, סך כל עבר בסדר, בעיקר בקדמיות, קדמיות של 15-20 קשר, ים, אני זוכר אותו כים סבבה, רק שפשוט במקום להצביע על, אז אתה...
מגלסס.
מגלסס, בין לבין.
בין לי מטרו, אותה סירה.
כן.
מה זה היה? איזו סירה זו הייתה?
אושיאניס 37. Okay. אושיאניס 37, חדשה.
נדמה לי שהיא עדיין פה במרינה.
היא עדיין מסתובבת פה במרינה, היא שינתה את השם וכדומה, אבל היא עוד כאן.
Okay.
חיה ובועטת. האמת היא, בין לבין לא הייתה שערה, אבל פתאום היה לנו מחזה שלפי... אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני זוכר שאנחנו מפליגים, אני מסתכל על המים, אני רואה איזשהו כתם של דם. ומשהו כמה שניות אחרי זה, 50 מטר מאיתנו, יוצא לוויתן. אנכית למים, וואו. עד הזנב, ונופל. וככה עוד פעם. ועוד פעם. מחזה מטורף. מחזה כאילו... פסיכי. כן, אני לא יודע, אולי זו הייתה לידה. אין לי מושג, וואו. כאילו, מה היא? צריך לברר עם זה, אבל אני זוכר שזה...
מתקשר להביאת שיינינג.
בדיוק. זה היה הוויז'ואל. וקפצו ככה לידינו כמה דקות טובות, והמשכנו.
רגע מרגש.
כן, כאילו, לוויתנים ככה, עד אז ראיתי רק פיילוט, שזה...
פיילוט ווילס.
פיילוט ווילס, הם קצת יותר נינוחים.
דולפיננים וחלקלקים וקטנטנים.
משהו כזה, וזה היה מאוד אקטיבי, הכל כאילו מאוד השפריץ, זה היה מרשים מאוד. הגענו, ראינו את הסטרומבולי, הגענו בעצם לסלינה, ואנחנו עשינו שם לילה, זה בעצם הפעם הראשונה, זה יוצא משהו כמו אחרי 7 ימים בערך, שאנחנו מפליגים, ועשינו אוברנייט, כאילו לנוח שוב, להתאושש ולהיות מוכנים לקראת המשך הדרך. מעבר מסינה. מעבר מסינה, כשמסתכלים על המפה מלמעלה, רואים צורה של משפך. ואתה מפליג, והכל סבבה, ואז אתה מתחיל להיכנס למעבר, והרוח עולה ועולה ועולה, וכאילו זה כבר הגיע לערכים של בערך איזה 30 קשר, והתוכנית הייתה במעבר, יש שם איזה תחנת דלק, התוכנית הייתה להיקשר לתחנת דלק ולתדלק. ועכשיו תמיד שאני מדריך אנשים על לעשות גישות וכאלה, אני אומר, זה בסדר, לא תמיד זה מצליח פעם ראשונה, לפעמים זה מצליח בפעם הרביעית. עכשיו, כאילו, כל הקטע שם, רוח של 30 קשר, מרחיקה, ועכשיו אתה צריך להיקשר על קיר, הקיר באיזה גובה של 3 מטר,
וואו.
וצריך לטפס עליו עם סולם. זאת אומרת, כל הפרוצדורה הזאת של להעביר חבלים לחוף, וגם אף אחד לא מחכה לך, זה לא...
אין חבל על הקיר עצמו.
לא, לא קיים.
וואו. זאת אומרת, אתה צריך להגיש איש צוות שיתפס על הסולם.
יפה. אז בפעם הראשונה ניגשתי רגיל, אמרתי, אוקיי, בוא נראה, אולי הקיר יסתיר קצת את הרוח המרחיק, זה קיר מאוד גבוה, אולי הוא ירחיק וזה. בפעם הראשונה לא הצליח, כאילו לא הצלחתי לגשת, אשכרה, הרוח הפילה אותי חזק, אמרתי, אוקיי, הבנתי, פעם שנייה ניגשתי, לא צלח, בפעם השלישית הורדתי את האיש צוות, ואז כבר בפעם הרביעית הצלחנו להעביר חבלים, ומי שם להיקשר, ותדלקנו. כן?
אותו משפך שדיברת אליו, זה בעצם יוצר...
צינור ונטורי.
צינור ונטורי.
כן, מגביר את הרוח, אנחנו על הכיפק. הקטע במסינה גם היא מאוד מושפעת מגאות ושפל, בגלל...
יש שם
מהזרמים. בדיוק, בגלל המעבר הצר יחסית, אז הזרמים שם בגאות ושפל מאוד מורגשים. אם אתה יוצא שם להיות בסיטואציה שהזרם מול הרוח, אתה מקבל גלים מאוד קצרים, שנשברים גם. זאת אומרת, צריך לבחון, זה מעבר שהוא לא פשוט. צריך לבחון מתי אני בוחר לעבור אותו. אנחנו היינו עם הזרם, עם הרוח, אבל רוח עדיין מאוד חזקה. אחרי התדלוק אנחנו מתנתקים, מפליגים רק עם חלוץ, 30 קשר, נעים, סבבה, אין בעיה. ועוברים את המעבר, ועדיין צהריים כזה, ועכשיו מתחילים לעלות חרטום לכיוון יוון, זאת אומרת, לעלות חרטום צפונה. אנחנו משנים את הזווית לרוח, כמובן. מוסיפים ראשי מצומצם, אנחנו עדיין ב-30 קשר, חלוץ מצומצם, ראשי מצומצם, חליפות שערה, ריתמות בטיחות, הכל, כאילו, אנחנו זה, היה לנו סטייקים, אני זוכר את איציק, אחד מהחבר'ה, הוא הכין לנו סטייקים, זוכר אותו עומד ליד המדרגות ומוציא כאלה תבניות אלומיניום עם סטייקים, אנחנו לוקחים את הסטייקים מהרצפה, אוכלים אותם, כאילו לא, זה לא היה אירוע לצלחות או משהו כזה, לא היה מקום לגינונים, ואנחנו קשורים וזה והכל וזה, ותוקעים סטייקים ומבסוטים מהחיים, וזה שוב התמונה שאני בחיים לא אשכח, ככה תוך כדי שאנחנו חליפות שערה, ריתמות וזה, אנחנו בקרב, 37 פיט, עוברת לנו מעל הרוח איזה 70 פיט כזאת, כולם בשורץ, עם כוסות מרטיני ביד. כאילו הם בסרט אחר לגמרי, הם לא איתנו.
הם לא על אותה רוח, הם לא באותו ים.
אנחנו באותו אירוע, אבל ממש לא. סבבה. ואז מפליגים לכיוון, ממשיכים כאילו לכיוון יוון, כאשר אני, לפי התוכנית, אני מרים טלפון, ושואל, מה התחזית? כאילו...
מי שהחבר הטלפוני שמחכה לך בארץ?
באותה תקופה ליוו אותי אור ודודי.
אור קדר.
כן, אור קדר ודודי. דודי האחר.
דודי האחר, דודי סימון, כן.
כן, דודי סימון. והרי אני לקחתי תחזית פעם אחרונה שהייתי, זה משהו כמו לפני 12 שעות. אני זוכר שזה סבבה. יופי. מגיעים. אין רוח, כאילו כבר אנחנו, ירדה הרוח, כל, אותה 30 קשר, כמו שהתרחקנו מהמעבר, לאט לאט ירדה, ועכשיו אנחנו מפליגים בשתיל, 5-10 קשרים, משהו כזה, עושה את הטלפון, אומרים לי, כן, סך הכל סבבה, תחזית טובה, צא לדרך, ממשיך. ראיתי שאין רוח, שהכל רגוע, אני אומר, אין בעיה, אני יורד לנוח, מדי פעם צריך לנוח וזה, אני יורד לנוח, תאירו אותי עם הרוח עולה. סבבה.
אם במקרה.
אם במקרה הרוח תעלם, תאירו אותי. קטעים. ואז אני, הדבר הבא שאני זוכר, אני שומע כאילו אקטיביות למעלה בגשר כזה, שהעסק כבר יותר מהמצב הרגוע שסיימנו. אני מסתכל, אני רואה שהחוף רחוק, סבבה. והרוח היא כבר באזור ה-15-20 קשר, אנחנו מערך מלא, אובייסלי, ואני אומר להם, איפה הייתם לפני 10 קשרים בערך?
צריך היה לחשוב על לצמצם לפני שבאמת צריך לצמצם.
כן. הרוח, זה עלה ברגע, זה, אוקיי, סבבה, יאללה, פעולות, התחלנו לצמצם, והרוח עולה, בסדר, נשפכת מהים האדריאטי, גם שם, אם נסתכל טוב, נראה שגם זה אזור מתועל היטב.
מועד לפורנות. זו בעצם בורה בשלב הזה?
זה כבר הבורה, כן. זה הבורה.
ובעצם קודם דיברנו על רוח שיורדת
מהאלפים. קודם האלפים זה המיסטרל.
דיברנו על מיסטרל.
וזה עכשיו הבורה.
וזה לא סיפור שנועד לספר לנו על כל מיני מערכות, אתה פשוט חוזר
לא,
אותם בדרך.
לא, לא, זה לא שיעור בימהות. לא, זה לא הקטע, למרות... שאחרי ההפלגה הזאת עשינו צ'ק על הכל. וואו. רוח חזקה, עירה, 25-30 קשר, מעלה ים כבר גבוה, קצר, גלים, כאילו גל שנשבר על הספינה, אז הוא משפריץ על הכל, כאילו השפריץ, מהחרטום עד הירכתיים, עמוד של מים כזה, שמכסה את הכל.
שוטף את הכל.
אני... בזמן הזה כבר החלטתי שאני לוקח את ההגה, זאת אומרת, ניתקנו את האוטופיילוט, ואני קשור עם ריתמה, בשני הצדדים של הברווזים בערכתיים, זאת אומרת, לטלטול גם לזה וגם לאחר. ובעצם ככה עבר כל הלילה.
ואתם בדרך לאזור הים היוני?
אנחנו מכוונים לכיוון פטרס, להיכנס לים היוני, ובפטרס עושים כניסה ליוון. זו התוכנית. וכל כל הלג הזה, זה בערך לוקח יומיים הפלגה. זאת אומרת, יצאנו בלילה, עברנו לילה, עכשיו אנחנו במהלך היום מפליגים, הרוח קצת ירדה, אבל אנחנו עדיין בערכים גבוהים, ורואים איזה מפרסית שמפליגה יחסית קרוב רחוק, כאילו, רואים אותה באופק והיא חוצה מעלינו, ואיפשהו לקראת הלילה, היא כבר ראינו את האור ירקתיים שלה, ולאט לאט היא נעלמה. אז קודם כל, ברמת הנחמה, הבנו שאנחנו לא לבד בים.
לא המופרעים היחידים.
אנחנו לא היחידים, ואנחנו כבר בסיטואציה שאנחנו כאילו מפליגים את המזג האוויר הקשה הזה, והולכים להיכנס שוב לעוד לילה. בלילה הרוח שוב מתגברת, הפעם הערכים כבר עברו את ה-30, זאת אומרת 35 כזה, אנחנו מפליגים. בסוף כאילו הסירה תהיה יותר רציבה עם מפרס, כאילו כשאני אפליג, אז חלוץ מצומצם מאוד קטן, ראשים מצמצום שני, סירה בהטייה כמובן, אחד המשפטים, הזכורים לי מהמשפט הזה, מההפלגה הזאת, זה שמישהו בא ואומר, מעולם לא חשבתי שאני אשן על קיר. כאילו המזרונים היו שם, אבל הם לא באמת היו ברי שימוש.
והסירה מובזרת, יש ליקלוף, כל מיני אמצעים כדי למנוע מאנשים להתגלגל מהמיטה, או ש...
לא, לא, אתה פשוט נשען על הקיר הנכון. שוב, סירה חדשה, חדשה, זאת אומרת, יש עליה את הציוד בטיחות כמובן, האסדה, את כל הדברים.
היא עוד לא מותאמת.
אבל היא לא...
היא גם לא אמורה להיות, היא אמורה להפליג כאן.
שוב, בסוף היא באה לעשות הפלגות מועדון, ים תיכון, בכיף.
הכל זה בים התיכון, היא באה למזרח הים התיכון.
למזרח הים התיכון.
לאמבטיה שבמזרח הים התיכון.
אתה צודק. וזהו, ואז הלילה התגבר. שוב, נחנו קצת במהלך היום, ואז את הלילה הזה שוב הרזקתי את ההגה. כיוונתי לכניסה לים היוני, שידעתי שבסופו של דבר, שאני אכנס לים היוני, לפחות הים יהיה מוגבל. ברמת הגל, אני יכול קצת להוריד את הלחץ מהסירה, מהצוות. אנחנו, כאילו, אנחנו כבר כמה ימים טובים בהפלגה, חצי רציפה כזאת, אם אפשר להגיד, הפסקות מאוד קצרות.
וקשה, קשה. איפה נכנסתם להם היוני? בין לפקדה לכפלוניה? או...
בין לפקדה לכפלוניה, כן. ואז הגיע הבוקר, הזריחה, ולאט לאט, ככל שהתקרבנו לתוך הים היוני, הרוח התחילה להיחלש, היה איזשהו שלב שהיא אשכרה כבר ממש ירדה לגמרי. קיפלנו את המפרסים, עננו מנוע, ו...
קרוזינג, ג'סט קרוזינג.
כן, וזה הרגע שאחרי לילה שהרזקתי הגה, הלכתי לישון.
אתה מצליח לישון?
התעלפתי, התעלפתי.
לא, אני מנסה בזה, האם נותנים לך, האם מזג האוויר נותן לך לישון?
חיכינו, עד לפעם הבאה. כן, האמת היא שישנתי סבבה, אשכרה התעוררתי ועדיין היה שתיל, הפתעה. כי עד עכשיו כל פעם שאני הולך לישון, אני יודע שאני קם
מלחמה.
למלחמה. הגענו, הפלגנו לפטרס, איזשהו שלב על תערוח, קצת גלסים, שוב, אבל נעים, זה ים שטוח כבר, מעבדת שייט, אתה מפליג, זה כיף, אתה יודע שעוד מעט אתה מגיע לחוף, אחרי השלושה ימים המאתגרים האלה.
ואתה ביוון, גירוס, סופלקי, בירה בכוסות שהקפיאו.
כן, כן, כל זה, כל החוב הזה. בכל זאת, רק טוב יש פה בעניין הזה. הגענו, עשינו כניסה ליוון, זה לוקח זמן, המרינה עצמה היא בנקודה אחת, וה...
שלטונות בצד השני.
כל השלטונות בצד השני, באותה שנה עדיין מסכים ירוק שחור, הוא רושם את הכל כזה לאט, לאט,
יש איזה פקיד אחר כך בצד שמזין את זה.
כן, כן, זה כאילו יוון הקלאסית.
מדפסת עם נייר עם חורים בצדדים.
וכל מה שהיה להם להגיד זה למה... למה לא הנפתי דגל קיו?
יצאת בזול.
בסדר, יצאתי בזול, לא נורא. זהו, סיימנו את הכניסה, יש איזה פאב נחמד על המרינה, ציוויליזציה קצת, מעבירים את הזמן, וממשיכים הלאה. קמים בבוקר וממשיכים, אמרנו, אנחנו בגדול פחות בעצירות, יותר בהפלגה. תשאר ההפלגה עד המעבר, עד הקורינטוס, אנחנו בעצם על מנוע, באופן מפתיע. אנחנו מפלגים על מנוע, להקת דולפינים, כאילו של איזה 100 ומשהו דולפינים, ויש התלהבות, זה כיף. עוברים את הקורינט, ומתחילים להפליג את המפרץ של אתונה. מהקורינטוס לכיוון אתונה.
לכיוון המפרץ הסרוני.
לכיוון בעצם. המפרץ הסרוני בעצם. אנחנו ככה, שעה היא 5 בערב, מדבר עם דודי, אומר לו מה העניינים, מה המצב, מה התחזית. אומר, סבבה, אין בעיה, תפליג. אומר לי, רק תיזהר מהנמל של פיראוס, לקראת הבוקר יש אוניות שנכנסות. תנסה לחצות את איילון בראש האוור, אוקיי? זה פחות או יותר התחושה.
אתה הצ'יקן הזה, התרנגולת שצריך לחצות את הכביש.
כן, כן, זה המשחק. עכשיו, תשמע, אתה רואה כאילו, זה שיירה אינסופית. זה כאילו, כל פעם שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה הרות ניווט האחרונים, מאחוריהם מופיע עוד אחד. אתה מרים משקפת, אתה בלילה עדיין, אבל אתה רואה את הגל חרטום, אתה מבין שהחבר'ה האלה מפליגים.
דוארים 20 קשר.
עכשיו, אין איפה לעבור. אתה רוצה לחצות, אתה לא יכול לחצות. כאילו, אתה מוצא את עצמך מפליג מקביל, נגד התנועה שלהם. הם מפליגים לכיוון פיראוס, אני הרי צריך לרדת לכיוון רודוס, שם את עצמי מקביל ומחכה. אומר להגאי דבר פשוט, אני כל הזמן עם המשקפת, אני אומר לו, תראה, עוד מעט אני אגיד לך, שמאל 90 מעלות, אתה נותן את הגז, הכי הרבה שאפשר, אנחנו צריכים לחצות פה איזה נתיב, ואחרי זה נוריד חזרת המהירות. עברה איזה חצי שעה עד שזיהיתי איזושהי הזדמנות כזאת. שוב, אין מקם, אין AIS, אין CP, אין נתונים.
משקפת.
הערכה, משקפת ואורות ניווט. חוצים את הכביש, עשינו את השמאל ה-90 מעלות, רצים, 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 סבבה. חצינו את זה. התחילה קצת רוח צפונית כזאת, רוח צעת מבחינתנו, מצוין, מפליגים, ככה מגרדים את החוף, נהנים מהאין פאץ', זאת אומרת ים פלטה, רוח אופשור כזאת, כיף, ומתחילים לרדת.
אתם בעצם יורדים לכיוון האיים הציקלדים עכשיו,
נכון? יורדים לכיוון הציקלדים, פחות או יותר חרטום לכיוון רודוס, ואנחנו מתחילים את הגביות.
זאת אומרת שמשמאלכם ובמעלה הרוח נמצא הים האגאי.
הים האגאי. אנחנו פוגשים את המלטמי. לשמחתנו זה בגב, שזה מקל. אבל זה לא יורד.
ועל איזה תנאים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 35-40 קשר רוח בגב. אנחנו מפליגים כבר רק חלוץ, מצומצם. הגלים מאחורינו, גלים מאוד קצרים. שוב, בהתחלה כשהרוח היא מאוד חזקה, כדי שהים יתחיל לקבל איזשהו מרווח בין גל לגל, צריך שיעבור זמן וגם האנרגיה תרד. כאילו, קרוב למוצא האנרגיה, הגלים מאוד קצרים. אנחנו מדברים על ים גבוה, עם גלים קצרים, ברבורים שנשברים.
שומרים ברבורים, מתכוונים לקצף הלבן.
על הקצף הזה, קצף הלבן שנשבר, ושפריצים עדיין בגבית, שפריצים וזה, ואנחנו מפליגים. עכשיו, הקטע הוא שעד עכשיו אנחנו סך הכל בהפלגה רצופה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אולי 6 שעות לילה במרינה, וממשיכים, זאת אומרת, זה הכי הרבה. 4 שעות עוצרים לתדלק וממשיכים. אנחנו כל הזמן
בתנועה.
אנחנו כל הזמן בתנועה, ובכל הזמן בתנועה מהירה, ורוח חזקה שלא יורדת, ואנחנו מגיעים כבר לאזור נקסוס, וזה הרגע שבעצם צריך להתחיל לעלות קצת צפון בשביל לכוון לאזור רודוס. יש שם, אתה משתמש בהסתרה של האיים בעצם, אתה מקבל ים יחסית רגוע, וזה כבר, אנחנו כבר אחרי לילה, זה לילה שני שלנו שעברנו כבר, שוב, אנחנו מפליגים, והרגעים הרגועים הם יותר קצרים, הרגעים היותר ערים נקרא לזה, ועדיין רוח חזקה, ואנחנו כבר יאללה, מה יהיה, וכאילו, גם הצוות מתחיל לדבר על זה, שזה כבר מתחיל להיות קשה להם. ואז אנחנו באזור של ההסתרה, חווים קצת ים רגוע, זה כמו להפליג מתחת לשובר גלים כזה, אתה רק מקבל רוח מאוד חזקה, הרוח גולשת במורד ההר, רוח קטבטית כזאת שמגבירה, אתה על 35 קשר עם הקוד של 45-50.
אקסלריישן, בתאוצה של הרוח.
הרוח מייצה, וזה מאוד תלוי, כי שם המצוקים, זה מצוקים כאלה תלולים, אז ההאצה יותר חזקה. ושם, זה גם כן, יש כאילו מחזה ש... פעם ראשונה ראיתי דולפין שעושה לי מופע דולפינריום, בסדר? דולפין דופק לי הופעה דולפינריום.
קפיצות סלטות וזה?
כן. סלטות ועל הזנה וכאילו, הופעה, דופק הופעה. ואני אומר להם, יש דולפין, מתחיל להירגע. וכך היה, זאת אומרת, אחרי שהדולפין עבר, המזג האוויר קצת ירד העומס. כשאני אומר ירד, אז ירדנו ל-20-25 קשר. סבבה, כאילו, יותר נעים. וככה המשכנו, הגענו לרודוס. ברודוס שתינו את הבירות של הכוסות ליטר.
הגיע לכם.
בכל זאת,
הגיע
כן,
לכם.
הגיע לנו. לפי דעתי גם ראינו משחק כדורגל או משהו, איכשהו זה התלבש על איזה משחק.
או איזה כדורסל, תמיד יש
לא
משהו
משנה,
שתמיד
כנס. לא משנה, זה שידור ספורט עם בירה ליטר וכאלה. ובעצם נשאר לנו רק עוד לג אחד, הלג האחרון. אני חייב להודות שהלג האחרון היה הכי משעמם. ושנקרא... אני כאילו, יש איזשהו קו מתח כזה, זאת אומרת, מבחינתי, שאני יוצא עכשיו להפליג מערבה לכיוון יוון או יותר, עד קפריסין זה הקו הרגוע. ומקפריסין מתחילים העניינים, יותר או פחות. אז שוב, פה הפעם יצאנו, לקחנו תחזית, הייתה תחזית טובה, סך הכל... גם אם יש מזג אוויר שהוא יחסית גבוה, אז אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, אנחנו רק בגבית, שוב, זה סך הכל היה נעים. הגענו, אחרי 16 יום.
וואו, אסירה בני מטרו נוחתת.
אסירה בני מטרו מגיעה אחרי 16 יום, זה היה בוקר, הגענו. זו לא הייתה קבלת פנים שתוכננה, המסיבה כבר הייתה, לא עמדנו בסקג'ואל. כן, לא, היינו... לפני הלגע האחרון היינו צריכים קצת יותר מנוחה, בכל זאת, זה היה קשוח, זאת אומרת, באמת, זה לא הפלגה פשוטה, והאמת היא, אחרי ההפלגה הזאת הרגשתי יותר בנוח. בשיעור.
בשיעור.
לספר על הסערות, בכל זאת.
אחד אחד.
כן.
תגיד, אז מה... מה לומדים בקורס מטאורולוגיה?
הקורס מטאורולוגיה שאנחנו היום עושים, אני לקחתי את זה יותר לכיוון המטאורולוגיה היישומית. זאת אומרת, הקבלת החלטות יחד עם המטאורולוגיה והבניית מסלול. בסדר? זאת אומרת, כאילו בעיקר אני מנסה לחדד את הנושא הזה של להתמקם נכון במרחב ביחס למזג אוויר שיבוא. זאת אומרת... תמיד להיות בפוזיציה נכונה, לקבל את המזג האוויר הבא. תמיד להיות באיזשהו יתרון, ולדעת באמת מה הדרך שאני הולך לעבור. זאת אומרת, יש כלים שאפשר לתכנן איתם את המסע, את הכיוון, את המרחק, להלביש את זה בעצם על התחזית. אנחנו מכניסים בתוך זה את הידע שלנו, זאת אומרת, את ההבנה, את העסקת מסקנות, ומשלבים את הכל לאיזשהו תוצר, שהוא המסלול ההפלגה שלנו.
וזה בעצם מה שלומדים. זאת אומרת, לומדים לייצר מסלול הפלגה לפי מזג אוויר.
כן, כן. כמובן שאנחנו מדברים הרי על כל המושגים, מזכירים מה זה המושגים עצמם, מה זה רמה, שקע, חזית, רוח כתבתי, טיול, כל מה שאנחנו מדברים עליו, ובעצם משפיע עלינו, ואיך אנחנו יכולים לקחת את התחזית, ולהגיד לעצמך שאולי פה יהיה קצת יותר חזק, בגלל הטופוגרפיה שהיא משפיעה, ולהבין באיזה עונה אני נמצא, בשביל כמה להעריך את התחזית, כמה היא מדויקת. אנחנו עכשיו במרץ המשוגע, ולקחת תחזית ליותר מיומיים, זה יהיה יומרני.
באופן כללי לקחת תחזית ליותר משלושה ימים, ארבעה ימים.
72 שעות זה סבבה, זאת אומרת 72 שעות זה סבבה, ומעבר לזה, זה כבר מתחיל להיות תשקיף, פחות תחזית.
דיברנו על זה לפני שהקלטנו, שאת מה שנקרא תיאוריית הכאוס,
כן.
בעצם היא הומצאה אחרי מחקרים על תחזיות מזג אוויר.
כן. תראה, התפרצויות של הרי געש משפיעות על המזג אוויר ברמה העולמית, לפי שנים מסוימות. כאילו, מי שזוכר את החורף הקשה שהיה ב-95, קדם לזה התפרצות של הר געש, פינטובו, שזה מגה וולקן, או שפיזר אפר על כל האטמוספירה, והטמפרטורה ירדה באיזה מעלה בעולם, ויצר חורף הרבה יותר קשה. אז כן, בהחלט, הכל משפיע, זאת אומרת, זה זרמים חמים, זרמים קרים, מה המשוב, כאילו, שאותו אזור מקבל, והפוטנציאל, זה הקטע.
מה שמסקרן אותי עכשיו לשאול, ואני לא אשאל, כי אני רוצה שאנשים יבואו לקורס, אני חושב שזה קורס מעולה, זה איך אתה מתכנן היום את המסלולים שלך לפי מזג האוויר, אבל אני מבין שזה באמת מה שלומדים, נכון?
כן, כן. האמת שכאילו, א', יצא לי גם ללוות כמה הפלגות של אנשים שהפליגו.
בתור חבר טלפוני.
בתור החבר הטלפוני, ותמיד אני, כאילו, א', אני נזכר בתחושות שלי, בתור זה שקיבל, אז זה מאוד משפיע על ההחלטות ועל התובנות של מה שאני כאילו הולך להגיד. אני עושה את זה אחרי שהתנסיתי בזה כמה פעמים, וראיתי שהשגיאה של זה היא יחסית קטנה. זאת אומרת, מבחינתי שגיאה של שעתיים, שלוש, זה לא נורא. כאילו, בהערכה, זה אפילו מצוין. יש כלים שעושים את זה אוטומטי, אבל אני אוהב להיות מעורב בקבלת ההחלטות. אני לא אוהב שמחליטים בשבילי.
וגם מי שמשתמש באוטומטי, כדאי כן. שידע איך זה עובד.
לא, ברור, הרי אם אנחנו הולכים כמה שנים אחורה, לפני שהנביוניקס וכל הזה היה כאילו מקובל, אז תמיד היו אומרים, אתה צריך לדעת לנווט לפני שאתה לוחץ על המפה ובוחר את הנקודות, זה פחות או יותר אותו הדבר.
לא השתנה.
לא השתנה. אני חושב שכן, זה בפרקטיקה, זאת אומרת, ככל שזה יותר מעניין אותי ואני שם לב לזה, אז אני מזהה את ההבדלים, אני יותר רגיש לשינויים, זה הקטע.
ומקבל החלטות יותר טוב שזה...
כן, אבל אני חושב שזה מתחיל בעצם ברגישות. כאילו, ברגע שאני מפתח לזה את הרגישות, אז הקבלת החלטות שלי נהיה טבעית, זאת אומרת, זה לא תהליך מאולץ כביכול, זה חלק מהשייט. אני חושב שזה אחד הדברים הקריטיים לשייט, כי זה בסוף, אתה יודע לקראת מה אתה הולך, פחות או יותר. אתה יודע למה להיערך.
אנחנו מפליגים במזג האוויר, לא כן. רק תחת השפעת מזג האוויר.
נכון, ממש ככה.
דודי פרוינד, מדריך שייט, ומי שמוביל את קורס המטאורולוגיה כאן באקדמיה לשייט בדרך הים, תודה רבה רבה לך על הזמן הזה.
יאללה, היה כיף.
באמת היה כיף. ניפגש שוב כדי לשמוע את הסיפור על
השירוקו.
תודה.